כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אהבה וחושך. כאן תרבות, נפרדים מעמוס עוז.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם. יום ראשון, תוכנית ראשונה לשבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו משדרים היום מוקדם מן הרגיל. התנצלותנו למאזינים הקבועים של שלושה שיודעים. אנחנו נהיה כאן עד השעה 11 במשדר מיוחד עם אורחים ודוברים רבים. משדר שיוקדש כולו לזכרו של עמוס עוז, הסופר חתן פרס ישראל שהלך לעולמו ביום שישי, והוא בן 79. אתם כמובן על רשת כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. סעו בזהירות, הכבישים רטובים. כשתגיעו אל המשרדים תוכלו כמובן להאזין לנו באתר כאן ובאפליקציית כאן אודי. איתי באולפן העורכת אסתי רימון ימיני, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני רועי קנטן. כאמור, המשדר היום של גם כן תרבות יוקדש כולו לעמוס עוז, מבחירי הסופרים הישראלים. נדבר גם על הכתיבה הישראלית שלו לעומת הכתיבה העברית אולי של סופרים אחרים. המשדר יימשך עד לשעה 11. לאורך המשדר הערך באולפן מגישים אורחים, כולם אנשי ספר, אנשי כאן תרבות, משירי לברי, דרך נדב אלפרין ועד מאיה סלע ויובל אביבי. כולנו יחד נשוחח עם אורחים רבים על הספרות, ההגות והפוליטיקה של עמוס עוז, מנורית גרץ ורון כחלילי, דרך הדסה פרומן ושרי נוסייבה, ועד ויקטור רדוצקי, שירה חדד ודן וולמן. עוד אנשים רבים כמובן במהלך השידור. אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנא כתבו לנו מהו הקטע שאתם אוהבים במיוחד מספריו של עמוס עוז, אולי זיכרון קטן שיש לכם. אתם יכולים לעשות זאת דרך עמוד הפייסבוק של כאן תרבות או בטוויטר של גם כן תרבות. אנחנו תמיד שמחים לשמוע את דעתכם על העולה פה בתוכנית. אבל רגע אחד לפני שאנחנו מתחילים, כמו בכל בוקר, תזכורת. כבר 1575 ימים שעבר מנגיסטו נמצא בשבי חמאס. איש לא יודע מה עלה, מה עולה ומה יעלה בגורלו. עד אשר נדע, אנחנו נמשיך למנות.
גם כן תרבות.
כאמור, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, במשדר מיוחד לזכרו של הסופר חתן פרס ישראל עמוס עוז. עוז הותיר אחריו את נילי רעייתו ופניה, גליה ודניאל ילדיו. ארונו של עוז יוצב בשעה 10:30 מחר בצוותא תל אביב. הציבור כולו יוכל לחלוק לו כבוד. טקס ההשקבה לעמוס עוז יערך בשעה 12 שם. בשעה 3 תיערך ההלוויה בקיבוץ חולדה, בלב היה לא ינסו אספדים. היום את השעה הזאת וגם את השעה הבאה מלווה אותי במשדר אשת כאן תרבות המגישה והעורכת שירי לברי. שלום שירי.
שלום גואל.
מי הוא עמוס עוז שלך?
עמוס עוז שלי הוא הילד עם הפצע הפתוח תמיד והמבט העצוב, עם היופי של העברית, בהירות השפה, הדרך שהוא הגה את המילים. וגם עמוס עוז הבן אדם, זה שאומר באמצע רעיון, תשתי, הקפה שלך מתקרר, הוא לא יהיה לך טעים, את רוצה שאני אכין לך חדש? וזה עמוס הנביא, החכם באדם. אתמול בשבת, בהפטרה של פרשת שמות, קראנו את ירמיהו. ואותו מה אתה רואה, ירמיהו, אני חושבת שעמוס היה עשוי מאותו חומר של הנביאים, שזה אומר חוכמה, צלילות ראייה, ההקפדה הזאת ללכת בדרך אחת ולא לזגזג, זו נאמנות לרעיון, כן?
למרות הבית שבו הוא גדל, כן? שהיה בית אחר לגמרי.
נכון, אבל מהרגע שהוא התנסח לעצמו עם הדעות שלו, אני חושבת שהוא ממש הקפיד ללכת באותה דרך, ובאמת יכולת התנסחות משובחת, אז מבחינתי הוא עמוס השני, נביא, ואפשר לראות את יכולת הנבואה שלו בפה ושם בארץ ישראל, אולי ניגע בזה בהמשך התוכנית. ועמוס עוז שלי זה גם אותו הים, שהוא גם אמר שזה הספר שהוא הכי אהב, ספר בחרוזים, ואולי גם אחר כך נוכל לקרוא קטע מתוכו.
קופסה שחורה בשבילי. תמיד, תמיד, תמיד זה יהיה קופסה שחורה. שירי, בואי נשמע בבקשה כתבה שאת הכנת על עמוס עוז.
עמוס עוז היה קולה של מדינת ישראל במשך שנים רבות. האיש שנשאו אליו עיניים, שרצו לדעת את דעתו בכל נושא, שידע להתנסח ביופי ובצלילות, שלקח על עצמו את תפקיד הצופה לבית ישראל, שכתב על אהבות וחלומות ואכזבות, שהמבט שלו על הדמויות שברא היה מדויק, כזה שראה הכל, גם את החולשות, אבל בא בעת אנושי כל כך. עמוס עוז נפרד מהעולם ומשאיר אחריו אוצר של תרבות עברית, מלאה יופי, חוכמה, אהבה, וכן, גם חושך. יש שיומרו עליו יפה, בכל המובנים. פצוע בפצע ילדות שלא ניתן לאיחוי, אבל עם זאת, זהו פצע שהזין את הכתיבה ואת הנפש. עמוס עוז נולד בירושלים במאי 1939 בשם עמוס קלוזנר, בנם של פניה לבית מוזמן ויהודה אריה קלוזנר, דוקטור לספרות עברית. דודו של אביו היה ההיסטוריון הפרופסור יוסף קלוזנר. הוא גדל בשכונת כרם אברהם בירושלים. בכיתה ב' למד אצל שכנתו המשוררת זלדה. כשהיה בן 12 שמה אמו קץ לחייה. בגיל 14 עזב את הבית והצטרף לקיבוץ חולדה, שם חי חיי קיבוץ מלאים עד 1985. הוא שירת בצהל בגדוד 50, אז חלק מחטיבת הצנחנים, ולאחר מכן למד פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית. בגיל 22 החל לפרסם סיפורים. קובץ סיפוריו הראשון, ארצות התן, יצא לאור ב-1965. הרומן הראשון שלו, מקום אחר, פורסם שנה לאחר מכן, ומאז לא הפסיק עמוס עוז לכתוב ולפרסם. מלבד רומנים, סיפורים ומסות עיוניות, פרסם עוז מאמרים פובליציסטיים בנושאי פוליטיקה, חברה ותרבות. הוא התחתן עם נילי, שהייתה חברת קיבוץ חולדה, ולשניים שלושה ילדים. בנותיו, פניה עוז זלצברגר וגליה עוז, עוסקות אף הן בכתיבה ספרותית, ובנו הצעיר דניאל הוא מוזיקאי ומשורר. לאחר שבנו לקה במחלת הקצרת, עזב עוז את הקיבוץ ועבר לחיות בערד. בשנים האחרונות עבר להתגורר בתל אביב, שאותה הגדיר פעם בשיחה, עיר שכולה יצירה עברית. בשנות ה-60 נחשב עוז לאחד הקולות הבולטים בסופרי דור המדינה. פריצתו הגדולה הייתה ב-1968, עם פרסום הספר מיכאל שלי, שאותו כתב כשהיה בן 26 בלבד, בעודו יושב, כך תיאר לא פעם בראיונות, לבדו בלילה, נעול בחדר השירותים בביתו שבקיבוץ, מאשן וחוטב. בספר הזה נולדה דמותה של חנה גונן, גיבורה ספרותית בלתי נשכחת, שחיה וחולמת ושוקעת בעולם משלה. מיכאל שלי, שתורגם לכ-30 שפות, תאר את סיפור אהבתה ונישואיה של חנה עם בעלה מיכאל, על רקע ירושלים של שנות ה-50, רגע לפני מלחמת ששת הימים. ב-1982 פרסם את מנוחה נכונה שעסק בחיי הקיבוץ. שנה לאחר מכן פרסם את ספר העיון פה ושם בארץ ישראל, ובו רשמים אישיים ממסעות ומפגשים שקיים ברחבי הארץ עם אישים ונציגים של קבוצות אוכלוסייה שונות, החל בתושבי ההתנחלויות וחלה בתושבי בית שמש. ספרו, קופסה שחורה מ-1987, זכה להצלחה רבה. זה היה רומן מכתבים שתאר את נישואיהם ההומללים של אילנה ואלכס. היא נישאה מחדש וגרה בירושלים, אלכס גר בשיקגו, ואחרי שנים של נתק הם חוזרים ומתכתבים ופותחים תיבה של סודות, אלבונות ושקרים. ב-2001 פרסם עוז את הרומן האוטוביוגרפי שלו, סיפור על אהבה וחושך, ספר מונומנטלי ורחב יריעה שהיכה גלים בישראל ומחוץ לה. ברומן הזה מספר עוז את סיפורו האישי, סיפור על ילדות בצל אם שנטשה, ואת הסיפור הלאומי והקמת מדינת ישראל, שני נרטיבים המסתרגים זה בזה. הספר תורגם לכ-30 שפות, לרבות סינית וערבית, ונמכר בכמיליון עותקים. ב-2015 הופק על פי הספר סרט קולנוע שכתבה ובימה נטלי פורטמן, והיא גם משחקת בסרט את התפקיד הראשי של פניה, אמו של עוז.
אני אף פעם לא ניסיתי לצייר לעצמי מפה מדוקדקת של העולם שעליו אני מספר בסיפורים שלי. אבל זה נכון שאני בכל פעם עולה על גבעה אחרת, ומנסה מעל גבעה אחרת להסתכל על אותם נופים. בנופים האלה יש יערות, יש מים, יש רוח, יש מוזיקה, יש גם שדים, ויש מקומות שלא הייתי בהם אף פעם, אבל באיזה מקום הם היו בי.
הרבה דברים בכתיבה, הכותב, בכל אופן הכותב הזה, לא בדיוק מבין. זה לא משחק שח. זה לא אינטריגה. זה בא ממני, אני לא אומר שזה לא בא ממני. אבל חלק מזה גם עובר דרכי, אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, עובר דרכי ויוצא מהעת שלי.
עמוס עוז נמנה עם אנשי הרוח החשובים בישראל. אף על פי שגדל בבית רוויזיוניסטי, נמצא עוז בצד השמאלי של המפה הפוליטית. בראשית דרכו היה פעיל בתנועות שונות, היה מדוברי הראשונים של תנועת שלום עכשיו, ובמשך שנים רבות היה מזוהה עם מפלגת העבודה ומרץ. לא מעט ביקורת הודחה בו, משני צידי המפה הפוליטית, על דעות יוניות מדי או על דעות מתונות מדי, על היומרה לייצג את החברה הישראלית כולה על כל גווניה ומגזריה, וגם על היותו שייך להגמוניה של מפאי. אולם עוז ידע להגיב לביקורת ולהמשיך ולהשמיע את קולו. לרבות בספרו האחרון, הבשורה על פי יהודה, רומן של רעיונות שדן במושג הבגידה. הבגידה, לפי עוז, היא בעצם שינוי דעות ועמדות. עוז צבר תהילה בינלאומית והיה אחד המועמדים המובילים לפרס נובל בספרות. עם השנים, הפך שמו לשמה הנרדף של ישראל בעולם. אמרת ישראל, אמרת עמוס עוז. ספריו וסיפוריו תורגמו ל-45 שפות, והוא זכה בפרסים יוקרתיים לספרות בישראל ובעולם, כולל פרס ישראל ב-1998, פרס גטה ב-2005, פרס היינריך היינה ב-2008 ופרס ביאליק. כשנשאל עמוס עוז בריאיון מהו הספר האהוב עליו מבין ספריו, תמיד בחר באותו הים. ספר בחרוזים, שמספר על הבן שיצא למרחקים, על האם המתה, על האב הבודד. כך סיפר בריאיון לכאן תרבות על ספרו אותו הים.
אני לא קורא בספרים קודמים שלי אף פעם. זה תמיד מתסכל אותי. אם אני פותח ספר ישן, או שאני קורא דף ואני אומר, היום הייתי כותב את זה יותר טוב, אז זה מרגיז אותי. או שאני פותח דף לפעמים ואני אומר, כל כך טוב, אני כבר לא אכתוב אף פעם, זה עוד יותר מרגיז אותי. אני קורא ספרים של אחרים. היוצא מן הכלל היחיד, זה אותו הים, אליו אני כן חוזר, וזה כי עמוק בלב אני לא ממש מאמין שאני כתבתי את הספר הזה. אני קצת מסתכל על אותו הים כמו פרה שהמליט השחף.
עמוס עוז היה האיש שראה בשפה העברית יפהפייה נרדמת למשך 2000 שנה. הוא ראה בעצמו מחזר של הספרות העברית. הוא היה הילד שלמד בילדותו אצל מורה זלדה, זה שתלה על דלת חדרו כבר בגיל 5 את השלט עמוס קלוזנר, סופר. עמוס עוז הקשים את יהודו, הוא הותיר חותם בל ימחה בנפש היהודית, הישראלית, הקולקטיבית, ובנפש כל אחד ואחת מקוראיו, כל אדם באשר הוא אדם.
אדאג'ו, מבוקר עד ערב בחוץ, נוהר האור שאין לו מושג שהוא אור. עצים גבוהים נושמים דומיה, ואין להם צורך למצוא מה טיב המהות העצית. ערבות ריקות מסתרעות לתמיד על גבן, בלי הרהור על תוגת ריקותן. חולות נודדים נודדים ואינם שואלים עד מתי ועל מה ולאן. כל היש הזה המופלא, מופלא, אך אינו מתפלא. אדום עולה הירח, דומה לעין שפוחה, צורב את חשקת השמיים, שומם, אך לא משתומם. חתול מנמנם על גדר, מנמנם ונושם, לא יותר. לילה לילה הרוח סובב נושב על פני יערות וגבעות. סובב הולך לו, נושב, לא חושב ולא מערער. רק אתה, אפר וליחה, עד הבוקר כותב, בוחק, מחפש סיבה, מחפש תיקון.
שירי, תודה על הדברים האלה. אנחנו בגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, במשדר מיוחד לזכרו של הסופר חתן פרס ישראל עמוס עוז. אנשים רבים ברחבי העולם מספידים לעמוס עוז. פאולו קוליו, זה שכתב לנו את האלכימאי, כתב הלילה, "Goodbye to עמוס עוז, one of the greatest writers of the generation, one that deserved but never got the Nobel Prize." להתראות עמוס עוז, הוא כותב, אחד מגדולי הסופרים של דורי, האיש שהיה ראוי אבל מעולם לא קיבל את פרס נובל. ברברה סטרייסנד כתבה, "עמוס עוז, a wonderful man, man and writer may he rest in peace. היא מצרפת תמונה משותפת שלהם וכותבת, עמוס עוז איש נפלא וכותב נפלא, שינוח בשלום על משכבו. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לעמוס עוז, הוא כתב, מגדולי הסופרים שקמו לישראל, הוא תרם רבות לחידוש הספרות העברית, שבאמצעותה ביטא בכישרון וברגש חלקים חשובים של ההוויה הישראלית. נתניהו הוסיף, על אף שדעותינו היו חלוקות בנושאים רבים, הערכתי עמוקות את תרומתו ללשון העברית ולספרות העברית המתחדשת. אנחנו עכשיו נשמע את דבריו של הנשיא רובי ריבלין על עמוס עוז.
עמוס, עמוס אחי, אחי וראי, כמה יקר היית לליבי. בן כיתה וחבר ושכן ובר פלוקתה, ותמיד תמיד בן ברית, בן ברית לאהבת הארץ הזו, לאהבה ולדאגה למדינה הזו ולדרכה, לאנשיה ולעתידה. כמה יקר וחשוב היית למדינת ישראל, לחברה הישראלית, לעולם הספרות. עיניך הביטו תמיד על העולם ברכות ובחדות גם יחד. עמוק מבפנים ותמיד גם קצת מבחוץ. בנית לנו, עמוס, מדף ספרים שלם ונצחי שיש בו הכל. סרטטת לנו עבר והווה ועתיד. תפרת בדייקנות תקופות חיים שלמות, מקומות אמיתיים וכאלה שלא היו מעולם. אנשים ונשים שהיו לגמרי אנחנו, או היו הדבר הכי רחוק מאיתנו. הכתיבה שלך נדמתה תמיד לאישית וקרובה כל כך. אולי לכן גם הצלחת להיות כל כך אוניברסלי ולהפוך לסופר חשוב, מעורך ואהוב, גם הרחק הרחק מעבר לבית הקטן שלנו. כמה התפעלו ממך רבים ממנהיגי העולם. מורה לספרות, אמרת, צריך לגדל קוראים. כסופר, כאיש רוח, ניסית לגדל בני אדם, רגישים לזולתם, נאמנים לעצמם, מוכנים לזוז מעבר לאזור הנוחות שלהם. ומה נעשה עכשיו, עמוס? עכשיו שאינך. בי תמיד תהיה. ולך נילי, ולבנות ולבן, איתכם, איתכם תמיד כמו שהיינו עם עמוס.
רובי ריבלין, נשיא המדינה, על עמוס עוז שהלך לעולמו, לא רק בישראל, אלא בעיתוני העולם כולו, בכלי התקשורת כולם סופדים לעמוס עוז. שלום לכתבתנו לנה רוסובסקי.
שלום גואל, בוקר טוב.
אז העולם כולו כותב עליו.
כן, בהחלט, אתה יודע, היה מאוד מרגש, ומרגש עדיין לראות איך האידיאל המצערת כל כך על מותו של עמוס עוז התהדה בכל רחבי העולם, ממזרח עד מערב, מגוון כלי התקשורת בכל העולם דיווחו על מותו של עוז, מי בקצרה, מי בהרחבה, רבים הרחיבו גם, פרסמו כתבות עם הרבה פרטים ביוגרפיים, ציטוטים רבים מרעיונותיו של עוז במשך השנים. העמדות הפוליטיות והציבוריות שלו הוזכרו על ידי חלק מכלי התקשורת, וגם ציטוטים של הנשיא שלנו ששמענו אותו עכשיו, של ראובן ריבלין. כל העולם המערבי, אירופה, ארצות הברית, כולל כתבות שער, כתבות ודיווחים בעולם הערבי שעוד מעט נרחיב עליהם, דרך מזרח אירופה, רוסיה, אוקראינה ועד אודו, המזרח הרחוק, כולל דרום קוריאה, יפן וסין. אז אם אנחנו נתחיל עם העולם הערבי וכלי התקשורת הערביים, אז מותו של עוז בהחלט זכה לתשומת לב, גם בתקשורת הפלסטינית וגם בתקשורת הערבית, ומעניין כן לבחון את ההתייחסויות בכלי התקשורת האלה. בלבנון למשל, בעיתון על נהר, נכתב בראש הידיעה, הסופר הישראלי המפורסם, המגן על השלום, הלך לעולמו. ומעניין גם שזה העלה ביקורות במדינה, ובעיתון אחר, לבנוני קבל, שמזוהה עם חיזבאללה, אחד העיתונאים ממש יצא נגד זה שבעיתון על נהר, שציטטתי כרגע, אימצו את הנרטיב הישראלי לדבריו.
מעניין.
כן, אז זה גם עורר עדים, בעיתון הירדני הנהר, גם הייתה התייחסות לעמדותיו של עוז, ונכתב כי הוא ביקר את מדיניות נתניהו בשנים האחרונות. עיתון אל ערבייה דיווח על מותו של עוז תחת הכותרת הסופר עמוס עוז, מבקר הכיבוש הישראלי את פלסטין הלך לעולמו. אז אנחנו בהחלט רואים שהדגשים כאן הם פוליטיים.
כן.
הם פוליטיים בהחלט. למשל, גם הכותרת בעיתון אל-קוט אל-ערבי שיוצא בלונדון נכתב מותו של עמוס עוז, הסופר הישראלי הכי מפורסם שתומך בשלום. ובעיתון המצרי אל-סביה, היום השביעי, נכתב מותו של הסופר עמוס עוז, גדול מתנגדיו של נתניהו ותומך בפתרון שתי המדינות. אז אלה הכותרות בעולם הערבי, ותודה גם לרועי קייס, הכתב הערבי של ערוץ כאן 11 שעזר לי בסקירה הזאת. כן נאמר שבעיתון אל-קודס, סוכנות הידיעות הפלסטינית, הדיווחים היו די עניינים. תזדו את הציוץ של פני, של הבת שלו, כותרת הייתה מותו של הסופר הישראלי עמוס עוז, ובסוכנות הידיעות מען, הכותרת הייתה דומה, ובמען גם נכתב שהוא היה פעיל שמאל, תומך של מפלגת מרץ, שקרא באופן מתמשך לסיים את הסכסוך הישראלי פלסטיני ונאבק למען שלום.
לנה, ישארי איתנו רגע אחד, בנקודה הזו שירי, עמוס עוז, שירי לברי, עמוס עוז תורגם לערבית, כי תמיד יש לנו בעיות עם הקשרים, מה שלא מאפשרים באמת תרגום מסודר. אנחנו יודעים שיש תרגומים פיראטיים, אבל לא מסודרים במולים הערבים. איך זה עבד עם עמוס?
עמוס תורגם לערבית, והיה לו מאוד חשוב שסיפור על אהבה וחושך יתורגם לערבית, הוא גם תורגם לסינית. זה היה ממש מבצע, התרגום הזה, וזה ידהד בעולם הערבי. זאת אומרת, זה נשלח פה למדינות השכנות, אם אתה זוכר את הסיפור המפורסם, שהוא שלח עותק למרואן ברגותי, לכלא, כי זה ממש גשר לשלום. זאת אומרת, בוא תכיר את הסיפור שלנו מקרוב.
וזה שאני שולח לך עותק מספרי, זה לא אומר שאני מסכים עם כל מה שאתה עושה, רק תקרא אותי ותראה מה אני, מה הם דעותיי. בואי נמשיך עם הסקירה, לנה, ברשותך. איך ביפן, בסין, התייחסו למותו של הסופר?
כן, אז נלך למזרח הרחוק, באמת שירי בוקר טוב, שירי ציינה שספריו תורגמו גם לסינית, אז למשל בצ'יינה דיילי, עיתון יומי הגדול ביותר באנגלית בסין, ששייך למפלגה הקומוניסטית של סין כמובן, התייחס ודיווח גם בטוויטר ביום שישי, התייחסות מאוד מכובדת, כתבה גם נרחבת שפוסמה כבר ביום שישי עם מותו של עוז, ציטוט ההודעה בטוויטר של ביתו, הוזכה שספריו תורגמו לעשרות שפות, תוצאת הנשיא שלנו שוב פעם, וכן הייתה התייחסות לדעות הפוליטיות של עוז, והעובדה שהיה פעיל בתנועות שלום ובעד שתי מדינות ופעל לסיום הסכסוך. זה מה שהיה בסין, ביפן, The Japan Times, העיתון היומי הגדול והוותיק ביותר, כ-20 שנה כבר ביפן בשפה האנגלית, התייחס במדור התרבות שלו למותו של עוז, גם כן התייחסות נרחבת למדי, לחייו, לביוגרפיה שלו, וליציאות שלו, כולל ציטוטים מהתייחסויות למותו של נתניהו וריבלין. עוד משהו בדרום קוריאה, גואל ושירי, בדרום קוריאה, באתר יונהאפ ניוז בשפה קוריאנית, שנחשב לפורטל חדשות בתרבות די מרכזי, לא הכי מרכזי שיש, אבל די מרכזי, מקומו מכובד, והוא ידוע ברצינות שלו ובסיקור חדשות ברמה גלובלית, לא רק ברמה מדינית לאומית. אז הכתב פרסם התייחסות גם ארוכה יחסית על הליכתו של עוז, ביוגרפיה קצרה, פרסומים שלו ועסקו של מספר ספרים שהיו מוכרים בעולם, וגם כן התייחסות לדעותיו הפוליטיות ולכך שתמך במדינה פלסטינית עצמאית. מעניין לראות שבאמת גם במדינות רחוקות מאוד.
כן, התמה הזו חוזרת שוב ושוב ושוב. בואי נלך רגע אל מכורתך, איך ברוסיה ואוקראינה מתייחסים אל המוות של עמוס עוז?
כן, אז היה לי באמת מעניין לבדוק מה קורה במחוזות אלה, ורוב כלי התקשורת, גואל, גם ברוסיה, גם באוקראינה, התייחסו למותו של עוז. כלי התקשורת המרכזיים באוקראינה, כמו נובה עברמי, הזמן החדש, וזרקול הנדלי, ראי השבוע, כולם התייחסו, פרטו קצת על הביוגרפיה.
צריך לומר למאזינות המאזינים להזכיר שאך לפני חודשיים, עמוס עוז זכה בפרס יסנאיה יפוליאנה, אחד מהפרסים הספרותיים החשובים ביותר ברוסיה.
כן, בהחלט, וגם אני חייבת לומר שזה גם כמובן מוזכר בידיעות ברוסיה, וגם באוקראינה וגם ברוסיה, כלי התקשורת כמובן גם שמים דגש על כך שהשורשים של עוז, אביו מאודזה, ולמד בווילנה, ואימו גם כן מאוקראינה, מרובנו, ויש התייחסות לזה. מעבר לזה, בלנטרו ברוסיה, הכותרת של הכתבה הגדולה שיצא ביום שישי, היא אני ספקן גדול, אפילו יותר מישו.
כן, הם תמיד, זה כמובן בעקבות הבשורה על פי יהודה, כן, שהחיבור שלהם שם לעניין הנוצרי הוא מאוד גדול. ואנחנו עושים את כל זה מבלי אפילו להזכיר כמובן את עיתוני מערב אירופה, את הלו מונד, את הלו פיגארו, את אל אקספרס, את דר שפיגל, שבאמת כולם לאורך כל סוף השבוע, במהדורות סוף השבוע, נתנו לו פשוט את העמוד הראשון.
כן, כן, כותרות ועמודי שער במערב אירופה ובארצות הברית, כמובן גם ברשתות החברתיות, The Guardian תייצו בטוויטר כבר ביום שישי, עמוס עוז, הסופר והנביא שלעולם לא איבד תקווה עבור ישראל. זה היה הציוט של The Guardian ביום שישי, כמו שאמרת, כתבות שער, גם בליברסיון הצרפתי, לרפובליקה האיטלקית ופוליה די סאו פאולו, אגב, הברזילאי, גם כן הקדישו לעוז כתבות שער, בארצות הברית, כמובן, כל אתרי חדשות האמריקאים, וושינגטון פוסט יצא בכתבה גדולה, וכמו שאמרנו, ציוצים ברשתות החברתיות.
לנה רוזובסקי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה.
שירי, עוד מילה על החיבור הזה של עמוס עוז אל העולם הערבי, לא רק מהבחינה הפוליטית, אלא גם מהבחינה הזו שפשוט קראו שם את ספריו.
הספרותית, בדיוק. כן. אז שאלת אותי קודם, התרגום לערבית של סיפור על אהבה וחושך הוא מבצע. למה? כי משפחה ערבית ישראלית, משפחת חורי, תרמה את המימון לתרגום. הספר יצא בבירות, ותורגם בידי ג'מיל גרנאים. עכשיו, מה שקרה זה שבנה של משפחת חורי, ג'ורג', היה סטודנט מצטיין למשפטים באוניברסיטה העברית, והוא נרצח בפיגוע. מחבלים עברו במכונית נוסעת, ורתחו אותו, הוא עשה ג'וגינג על הר הצופים בירושלים, סיפור די ידוע אז מהחדשות. ואביו, אליאס חורי, הוא עורך דין מפורסם, והוא החליט לממן את התרגום לערבית של סיפור על אהבה וחושך, שיצא קודם כל בבירות, ואחר כך בעוד מדינות שכנות. אגב, גם מיכאל שלי יצא לאור במצרים, וסומחי, שזה ספר הילדים ונוער שלו, יצא לאור בירדן.
וכמובן,
זאת אומרת, כאשר זה הספר השלישי שלו, סיפור על אהבה
שרואה את העולם הערבי. וכשזה כמובן מגיע למצרים, מגיע ממצרים, הוא מגיע מלבנון, אז זה כבר מגיע לעולם,
זה נפוץ
בעולם כולו. שירי לברי, אנחנו כמובן ממשיכים כאן עד השעה 11, עם גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם תוכנית שמוקדשת כולה לסופר עמוס עוז. ארונו של עמוס עוז יוצב מחר בשעה 10:30 בצוותא תל אביב. טקס ההשכבה יערך בשעה 12 ובשעה 3 ההלוויה בקיבוץ חולדה. עכשיו נדבר מעט על ספריו, על הגותו של עמוס עוז. נעשה זאת עם הפרופסור ניצה בן דוב. שלום לפרופסור בן דוב, תודה שאת איתנו הבוקר. בספרי חווי תהילתך, עיונים ביצירות שי עגנון, א' ב' יהושע ועמוס עוז, את מזכירה לנו את מה שאנחנו תמיד תמיד שוכחים, וכל פעם מחדש צריכים שיזכירו לנו. הספרים האלה, כאשר הם יוצאים אל המדפים ביום יציאתם, הם יוצרים פולמוס, ולא מתקבלים כמו שאנחנו היום בטוחים שלדעת אישה או סיפור על אהבה וחושך יתקבלו במין אהבה כזאת מיידית.
כן, עמוס עוז נגע בוורידים בוורידים החשופים של המציאות הישראלית בלי חשש, וכיוון שנוגעים לנו במקום הכואב, בפצעים הפתוחים, אנחנו מתרעמים וקופצים, ומצד אחד אנחנו מעריצים אותו, ומצד שני אנחנו...
מתרגזים עליו נורא.
מתרגזים עליו נורא, בדיוק.
מה יכול היה להרגיז בלדעת אישה?
בלדעת אישה הוא מביא את ה... הוא מביא את עצמו כמי שיש לו שתי נשים, והוא מתלבט ביניהן, וראו בזה סמל למשהו אחר, שתי מדינות, שתי אפשרויות. הוא אמר, תמיד היו לו שגרות לשון שנתבעו אצלנו, כמו מי שמבקש צדק מוחלט מבקש מוות. אי אפשר למחוא כפיים עם כף יד אחת, רק שתי כפות ידיים מפיקות מחיאות כפיים. וכל האמירות האלה של לא צדק מוחלט, שאחר כך הוא ניסח את זה לא בפרוזה ולא בסיפורים, אלא יותר בניסוחים מדעיים, כמו שלום לקנאים, הצבנו המון אנשים, כי הוא היה, הוא גם לא שינה את דעותיו.
לפני שנמשיך בזה, ועוד רגע שירי לברי תפנה אלייך, שאלה אחת, את ביומיים האחרונים רבים מכלי התקשורת פנו אליי, אלינו לעזרה למרועיינים על עמוס, ורבים מהם אמרו, אבל לא מישהו שידבר על הפן הפוליטי של עמוס עוז, אלא מישהו שידבר סיפור. אפשר בכלל לנתק את הפן הפוליטי מכתיבתו של עמוס עוז?
כן, כי תראה, הפרוזה שלו היא מאוד אישית, ומאוד מורבידית, מאוד, תסתכל רק על הכותרות של הספרים שלו, חרוזי החיים והמוות, עד מוות, מנוחה נכונה, קופסה שחורה, סיפור על אהבה וחושך, כל הדברים האלה הם מעידים על חיים, או על, בוא נגיד, על אסון שהתחולל בחייו ועלול להמשיך להתחולל.
אבל תמיד אנחנו הלבשנו לו על על האסון הפרטי הזה גם מין אסון לאומי.
בדיוק, בדיוק. והאסון הפרטי שלו תמיד איכשהו קשור לאסון הלאומי. כשהוא מספר בסיפור על אהבה וחושך, על הימים, על השעות האחרונות של אמא שלו, הרי הוא לא היה שם, הוא דמיין, הוא לא היה, היא מתה בתל אביב והוא נשאר בירושלים. אז כשהוא מספר איך היא מהלכת בחוצות תל אביב, ממש לפני מותה, וגשם יורד ומרטיב לה את והיא הולכת, וכמו סהרורית בבוקר ובערב, ממש שעות אחדות לפני שהיא מתה, בעצם הוא מדבר גם על... 1950 על חורף 1952 1953 כשיש גשם שסחף ועשה שיטפונות באוהלים אצל כל העולים החדשים שלא היה להם עוד בית.
כמובן
אסון לאומי אקלימי. מעניין שהוא גם מת כשיש גשם כזה
כמובן, כן. לאורך הסוף כן. שבוע.
ניצה, דיברתם קודם על לדעת אישה, ואנחנו חוזרים רגע לאישי, לפרטי, פחות פרשנות פוליטית. איך היו תיאורי אנשים בספרים של עמוס עוז?
גם על זה התקוממו, שאנשים שלא...
אני לא סתם שואלת.
גם על זה, אתה יודע...
הוא שייך לדור, הוא שייך פשוט לדור, שיכול היה לכתוב בלשון שהיום, אם אתה קורא, אני למשל קראתי עכשיו את חרוזי החיים והמוות ואת התיאור שלו, את המלצרית ריקי, בבית הקפה. ואני אומרת, אפילו לפני... כשזה יצא,
שעה, לפני
כן, כשזה יצא, זה עבר ככה חלק, ככה זה כן, המבט כן. של המבט היום, היו קוראים זה מחפצן של הגבר על הירחיים ועל התחתונים שהוא רואה מבעד לחצאית, וזה באמת הכלי בחר.
פעם זה חמיל אנשים, היום זה מקומם אותם. אני לא יודעת אם הוא התעדכן בנושא הזה, אבל אני יודעת שמשהו הפריע גם לנשים בצורה אינטואיטיבית, אז... היום כבר יודעים לנסח את זה, אבל אז זה כבר אינטואיטיבית אמרו שהצד האירוטי של האישה, או הצד הוא הרבה יותר דומיננטי מהצד מהצד האינטלקטואלי שלו, אם כי גם נשים חזקות יש לו ב...
מי למשל?
תראי...
גם חנה גונן אגב, היא לא אישה כזאת חלשה.
טוב, חנה גונן היא רפליקה של אימא שלו, כן. ושל עצמו, ושל אולי תרצה מבדמי המאה של אגנון.
כן, תכף נדבר על אגנון.
כן, תרצה, הרי הוא בסיפור על אהבה וחושך, הוא פשוט עמודים שלמים מצטט את בדמי המאה של אגנון, מפני שגם תרצה התייתמה מלאה כשהיא בת 12 וחצי בדיוק כמוהו, ולאה היא דומה לי לאימא שלו.
כן, אבל אני רוצה רגע להתחבר למה שאמרתן קודם, הרי זו לא התלונה, ייצוג הנשים בספריו של עמוס עוז, היא לא התלונה היחידה שעלו, כן? דיברו רבות על כך שמזרחים לא נראים בספרים של עמוס עוז, כאילו אנחנו לא חלק מהישראליות הזאת בכלל. האם זה...
או על היחס לערבי, היחס שהוא כזה אירוטי, כן, ההזיות של חנה גונן על האחים הערבים, זה גם משהו אולי מחפצן.
השאלה אם זה באמת שאנחנו לא מופיעים בספריו, ואנחנו נשאל את זה גם במהלך השידור הארוך הזה, או לחילופין, סליחה, העובדה שהוא היה סופר גדול כל כך, הוא זה שאפשר לנו להתעלות בחסר ולא בקיים.
טוב, זה באמת, זו דעה, מה שאתה אומר עכשיו, זו דעה מאוד מקורית, שדווקא נאחזו בחסר ולא בקיים, אבל תחשבו על קופסה שחורה. קופסה שחורה, יש שם את מזרחי, שהוא הרבה יותר חם, הרבה יותר אנושי.
טוב, נמאס לנו להיות חמים. אנחנו חמים כל הזמן, נמאס לנו.
גם, אגב, גם באותו הים, שזה הספר שהוא הכי אוהב, בעצם, וגם אני, זו משפחה מזרחית, נדמה לי יוצא עיראק, כן? נדיה, שהלכה לעולמה, והיא משאירה אחריה את בעלה, שהוא רואה חשבורץ מס, וריקו, הבן שלהם שמשוטט, זו משפחה מזרחית מבת ים.
נכון.
וזה ספר עליו. על אבא, אימא, שמתה, והילד יוצא למרחקים ומחפש את עצמו.
תשמעו, הוא השתמש במזרחים, כדי להחביא את עצמו, הרי הוא האשכנזי האולטימטיבי, יפה הבלורית והתואר. והוא לקח את המזרחי כדי לומר, אני כמוהם גם. אני לא שונה מהם. הם מייצגים אותי בדיוק כמו שהיפים מהפלמח מייצגים אותי. זאת אומרת, הכאב הפרטי שלי יכול להתפרס, הוא יכול להיות מובע דרך המזרחים. זה לא בדיוק שהוא יתעלם מהמזרחים.
צריך להוסיף לזה גם שיחה שקיימתי עם הסופר אלי אמיר, שחוזר ומדגיש, רק בזכותו, רק בזכות עמוס עוז כתבתי את ספריו, והוא מדבר ארוכות על כך שעמוס עוז דחק כן. בו, תכתוב את הסיפור העיראקי, נכון. כי אחרת אף אחד אחר לא יכתוב אותו.
כן, הוא גם יתייחס... עמוס עוז, אני יודעת, ידע אישי שהוא התייחס באהדה ובאהבה גם לשריו של סמי מיכאל. הוא לא יכול היה להתכחש לעצמו. הוא עצמו אשכנזי, שלח לקיבוץ. הוא לא יכול היה להתכחש לעצמו, אבל אני, לפי דעתי היה לו יחס מאוד חם ואפילו מעריך ומעריץ את ה... מזרחים. בספר האחרון שלו, ספר, אני מבינה ששירה חדד היא גם מזרחית.
כמובן.
כן. ניצה רגע, שאלה נוספת. עמוס עוז הוא סופר דור המדינה, והרבה פעמים את סופרי דור המדינה היום מאשימים בכך שהם נטולי שורשים, שהם עלו מן הגלים. זאת אומרת שהספרות שלהם לא ספוגה במקורות היהודיים, ב-2000 שנות למדנות יהודית, בסיפורי חזל, בסיפורי, בקבלה, בחסידות. זאת אומרת שהם חילוני מאוד, וכאילו לא קשורים למקורות היהודים לכל הרבדים האלה. אגב, זה לא בדיוק נכון, הם אולי כן קשורים למקרא, אוקיי? אולי כן לתנך, כי הישראליות קשורה לתנך, אבל עמוס עוז מאוד קשור לאגנון. באיזה אופן הוא מתכתב איתו, וגם באיזה אופן הוא כן מתכתב בכל זאת, אם את חושבת, עם היהדות.
אני חייב, הזכרת את שי אגנון, אני ברשותך רוצה להקריא, כי זה מתקשר בדיוק, אני רוצה להקריא את ההקדשה של ארצות התן, עמוס עוז, הוא סופר בן 26 בלבד, הוא מקדיש את עותק של ספרו של ארצות התן לסופר שי אגנון, והוא כותב לו שם, למר שי אגנון, מימי רבקה קלאוזנר זל למדתי לאהוב את סיפוריך אהבת נפש, ומאבי יהודה אריה קלאוזנר ייבדל לחיים ארוכים, למדתי לרד מעט לעומקם, מעצמי למדתי שלא לגעת בבילון שמתח האומן, ושלא להטריח עליך באהבתי, שאני אוהב את ספריך, על שספריך היטיבו עמי בשעות מרות, בהוקרה ובאהבה. עמוס עוז.
זה גאון, בן 26.
בן 26, כן.
קודם כל גאון, וקודם כל חקיין. תראו איך הוא מחכה את השפה של אגנון.
נכון, נכון. זה הקדושה באגנונית.
זה אגנונית, הוא כותב אגנונית. ובעצם הסיפורים הראשונים שלו, שניים הסיפורים הראשונים שהוא גנז, אבל הם ידועים, הם כתובים לחלוטין אגנונית. הוא מדבר על גבוהית, והוא מדבר על
גבוהית
זוגתי,
זו שירה, כן.
כן, זה זוגתי, והוא מדבר על, אלה סיפורים שהוא מאוד מושפע מספר המעשים של אגנון.
אבל עדיין חילוני מאוד באופיו ספרותי.
ברור, כי אנחנו, מה אנחנו למדנו? אנחנו למדנו מדרש, למדנו קצת, מה למדנו, כן? אני שייכת קצת, אני קצת יותר צעירה ממנו כמובן, אבל מה למדנו? למדנו מקרא, למדנו תנך, למדנו בעל פה את שירת דבורה, למדנו את, אז התנך טבוע בנו, וחזל טבוע ביצירתו של אגנון.
כמובן.
אבל מי שלמד את אגנון, מכריח את עצמו גם ללמוד, את כל הרבדים של השפה והספרות העברית, ולפי דעתי, עמוס עוז היה מאוד מודע, אהבנו יותר תנך, אבל אנחנו מאוד מאוד היינו מודעים.
כמובן.
לתורה שבעל פה, מה שנקרא.
הפרופסור ניצה בן דוב, אנחנו כמובן במשדר הארוך שלנו נמשיך ונדון ביצירתו ובכתביו של עמוס עוז. אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה.
הזכרנו את הספרים שהוא כתב בגיל 26, כבר אז הגאונות שלו עלתה, ואנחנו רוצים עכשיו לקפוץ במנהרת זמן 50 שנים קדימה, והוא כותב את הבשורה על פי יהודה, הספר האחרון שהוא כתב, ואנחנו עכשיו עם הדוקטור אבי גרפינקל. שלום לך אבי, תודה שאתה איתנו.
שלום גואל.
הרומן האחרון שלו, הבשורה על פי יהודה, האם דרך הספר הזה אנחנו יכולים לראות את הספרות שלו כולה, את הכתיבה שלו כולה, לאורך 60 שנות?
נדמה לי שכן, הספר בעצם מתחיל בירושלים 1960, זה בדיוק הצומת, זה בדיוק שתי המילים הראשונות של הרומן, אחד הרומנים הראשונים שלו, מיכאל שלי, שהמילים הראשונות שלו, בניגוד למה שמשקובה לחשוב, הן ירושלים 1960. אבל בואו נדבר אולי שנייה על המשפט הראשון של מיכאל שלי. אני כותבת, מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. אנחנו עכשיו מדברים, בגלל שאיש שאנחנו מאוד אהבנו כבר מת. אתה יודע, וודי אלן אמר, אני לא רוצה להשיג חיי נצח מזה שאני כותב יצירות אומנות, אני רוצה להשיג חיי נצח באמצעות זה שאני לא אמות. אז כמובן שאיש לא זכה ואיש לא יזכה לזה, אבל יכול להיות שמעצם העובדה שאנחנו עדיין מדברים על עמוס עוז, שהספרים שלו, שהרעיונות שלו, שהמילים שלו עדיין איתנו, אולי הוא קצת פחות מת.
אבל אתה יכול לומר, או לחילופין, האם אתה חותם על ההגדרה שהבשורה על פי יהודה מסכמת את כל הרעיונות של עמוס עוז?
זה אולי טיפולת גדול, אבל אני רואה המון המון מהרעיונות שלו חוזרים ומתכנסים ומתנגזים באמת לאותו רומן אחרון שלו, הבשורה על פי יהודה שיצא ב-2015. הדיון הזה בקודקוד של היחיד הלאום והאנושות שאסור, במשולש היחיד הלאום והאנושות שאסור לוותר על אף אחד מהקודקודים שלו, לא ללכת לאיזה מין חזון של שמאל רדיקלי אוניברסליסטי נאיבי שמעניין אותו רק האנושות הכללית, לא ללכת על איזה חזון קפיטליסטי של רק היחיד, לא להתמכר לחזון לאומני פשיסטי של רק הלאום. זה שלושה ממדים קריטיים בחיים של כל אדם, ואסור לוותר על אף אחד מהם. אנחנו רואים את זה בספר, אנחנו רואים את זה לאורך כל הכתיבה של עמוס עוז, ולאורך גם כל הפעילות הפוליטית שלו, שמאל ציוני, גם שמאל וגם ציוני, וגם כמובן אומן שכותב את היחיד כנגד הכלל, אבל לא כדי למחוק את הכלל, אלא רק כדי לתת לו מקום לצידו.
אבי, זאת שירי, שאלה, הוא מתעסק במושג המיתי הזה של בגידה, כן? הוא הולך אחורה לבגידה של כביכול של יהודה הישקריות בישו, ולוקח את זה לכאן ולעכשיו הישראלי.
כן. הוא עושה פה היפוך מאוד מאוד יפה, מפני שגם בכתיבה וגם בהוויה שלו, הוא תמיד פלירטט המון עם הקיץ'. כן, הוא כתב בשפה נורא יפה, הוא עצמו היה יפה בצורה יוצאת דופן, ותוך כדי שאתה קראת אותו, אתה דמיינת גם את המילים היפות וגם התחזות היפה שלו, אולי על קורות נשים זה אפילו פעל עוד יותר.
גם גברים,
אבל גם גברים, הנה אני מדבר בשם עצמי, גם אני התפעלתי מיופיו ומיופי של, מיופי כתיבתו. נגיד באותו רומן אחרון, הבשורה על פי יהודה, הוא תיאר את הגיבור הזה, כן, גרשום ויילד, כאדם שנודף ממנו עד קל של זקנה, ולא חס וחילה צחנה או בעיה עם צרכים, ואתה יודע, מילן קונדרה אמר שקיץ', ההגדרה של קיץ' זה להתעלם מאחרה, ועמוס עוז טיפה לקה בזה קצת, אבל מתוך מודעות עצמית, ושאלתם על הבגידה...
אבל כשאתה אומר קיץ', סליחה, כן,
כן, שאלתם על הבגידה, ובדיוק בהקשר הזה, הוא עשה איזה היפוך, אפרופו הדמות של יהודה הישקריות, הרי הנוצרים תמיד מאשים אותנו בבגידה כביכול כצעצעיו של אותו יהודה, בוגדני שבגד בישו, וברומן הזה הוא מפנה את האשמה בחזרה אל האירופים, כי הוא ממש באופן ישיר דן בנצרות, בקיצ'יות שלה, בקיצ'יות בדמות של ישו עצמו, אבל גם בקיצ'יות שלה בהתייחסה, לסכסוך הפוליטי כאן בישראל,
אני חוזר רגע לנקודה הזו ושם כוכבית, אני לא בטוח שההגדרה שלי ושלך לקיצ'יות היא אותה הגדרה. אז הגדר למה אתה מתכוון כשאתה אומר קיץ'?
אז אני בדיוק אמרתי להגיד, למשל ההזדהות האוטומטית עם החלש בגלל שהוא חלש, כן? שזה מה שהרבה אירופאים עושים, נגיד בסכסוך הישראלי-פלסטיני, בלי להיכנס לפרטים. נצדיק את הפלסטינים כי הם הקטנים החלשים, הם הדוד מול גוליית, בלי לברר את ההקשר היותר נרחב. גם זה קיץ', כן? ובממד הזה הוא ביקר את האירופאים באותו ספר האחרון שלו, בנאום האחרון שלו, שעכשיו הרבה פעמים מצטטים אותו משמאל, כביכול זאת הצבא הפוליטית האחרונה שלו, מאמר המערכת של הארץ,
על הנאמנות,
וכולי, כן. כן? אבל הוא גם אמר דבר מאוד מאוד דרמטי, והוא עיקה על חטא, של הזלזול בפחד של אחרים, פה אם תרצה בפחד של יהודים ציונים, ימנים, בפחד של מה יקרה אם נוותר, אם ניסוג, והוא אומר, עשינו טעות, זלזלנו יותר מדי בפחד הזה. עכשיו, קשה לקבוע אם, כשהוא אומר עשינו טעות וזלזלנו בפחד הזה, זה באמת הכרה בטעות, שנניח חלק גדול מהנבואות של הימים לגבי אוסלו התממשו, או שזה הכרה בטעות טקטית, לא הבנו עד כמה אנחנו חלשים, עד כמה אנחנו מעטים, היינו צריכים יותר להתייחס לרוב, כי אחרת לא נצליח לשכנע אותו.
כן.
אבל זה איזשהו ממד שחייבים גם עליו לתת את הדעת, שעמוס עוז דיבר עליו גם בשנים האחרונות.
אני רוצה להביא שאלה כללית, איך מתייחסים לעמוס עוז באקדמיה בישראל? אני חושבת שיש שם איזה יחס אמביוולנטי, או שזה תלוי גם במחלקות לספרות השונות.
כן, אז גם באקדמיה תקפו אותו לא מעט על מה שהרבה פעמים נראה ביניהם קיץ' שלו, כאיזו אהבה עצמית, כהתבשמות עצמית. הרבה פעמים תקפו אותו אפילו משמאל, הוא היה כאמור שמאל ציוני, אז לפחות בין חלקים באקדמיה הציוני הרגיז. אבל בסופו של דבר אני חושב שיהיה קשה מאוד פרט לעגנון, למצוא יוצרים בספרות העברית שכתבו עליהם יותר, ניתחו אותם יותר.
כתבו ועוד יכתבו.
כן, זה
לא ספק.
זה ברור. הדוקטור אבי גרפיקל, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
בשמחה, גואל ושירי, ביי ביי.
אז הנה, אתם שומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, יש לנו גם שנייה ושלישית ורביעית, כי היום בגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, אנחנו מקדישים משדר מיוחד וארוך עם אורחים רבים, לזכרו של עמוס עוז, עמוס עוז הסופר חתן פרס ישראל שהלך לעולמו בגיל 79 ביום שישי. נזכיר שוב וממש שנייה לסיום, ארונו של עוז יוצב מחר בשעה 10:30 בצוותא תל אביב, ובשעה 3 תארך ההלוויה בקיבוץ חולדה. חצי קוסטה מהיר כזה, ואנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 8.